רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אם אתה נרדם אז תתעורר, תחזור לאבא, הוא מחכה שתבוא אליו, רק תפנה אליו ותדבר, תביט למעלה ותשפוך את הלב. אז כמה פעמים הוא מסדר לך הכל, גם אם לפעמים זה נראה לך גדול, זהו רק ניסיון, תהיה חזק. בוא, אל תלך רחוק, לא תמיד הכל מתוק, רק תזכור זה מאיתו, כי אין עוד מלבדו. בוא, תתקרב אליו ותרגיש את זה.
יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל מאזיני ומאזינות רדיו סול, יום ג' בשבוע, פעמיים כי טוב, והשעה אחת, ואתם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שעוסקת בכל מה שמעניין ורלוונטי לחיילים ולכלל המשרתים בצהל ובכוחות הביטחון. ואנחנו כאן יחד איתכם חוזרים לשגרה, אחרי תקופה מורכבת של מתיחות ביטחונית, של טילים, של חוסר ודאות לא פשוטה. חוסר ודאות באשר למה יקרה עוד דקה, תהיה הזקה, לא תהיה הזקה, לאן יורים טילים, מי בטווח הסכנה, מציאות לא פשוטה בכלל. מתח בכל אזור במדינה כמעט, ומציאות שנדמה שגם אם עכשיו קצת חלפה, אז היא תמשיך לדעתי ללוות אותנו עוד שנים, והיא גם מלווה אותנו כבר מזה שנים. ואל תוך המציאות הזאת, שהיא המציאות למעשה היומיומית שלנו, אני מבקשת היום לשלב שיחה עם האורחת שלי באולפן, שהיא קצינה בצהל, איך לא? סרן יעל בן ארצי. צהריים טובים, יעל.
צהריים טובים, אולי.
אז יעל, אנחנו נציג אותך ונספר שבתפקיד האחרון שלך היית מפקדת בהשלמת קציני תש וקציני נפגעים, ואת גם בת למשפחה שכולה, את ביתו של אלוף משנה אברהם בן ארצי, זיכרונו לברכה. ולפני שככה תגוללי את הסיפור, ספרי לנו קצת על הבית שבו נולדת. איזה בית זה, אמא, אבא, לתוך איזה בית את מגיעה לעולם?
אז קודם כל, המשפחה שלי היא מאוד מאוד קרובה. גם שישה אחים, שזה לא קטן.
לא קטן.
אנחנו קרובים מאוד. ואני חושבת שזה בזכות ההורים שלי, שבאמת באמת דאגו כל הזמן לחבר בינינו, כל הזמן לחזק אותנו, ולשמור על הביחד הזה. ההורים שלי הם אנשי קבע לשעבר.
שניהם.
אמא שלי המדהימה היא סגן אלוף במילואים, גם במערך הנפגעים, בתפקידה בעיקרון היא הייתה קבנית, לאורך הרבה מאוד שנים, אחר כך... גם באזרחות היא ניהלה, הייתה מנכלית של עמותה שמתעסקת בשיקום של חולי נפש. ואבא שלי בעצם, אלוף משנה במילואים, הוא היה מג"ד בשריון, לוחם בסיירת מטכ"ל בהתחלה שלו.
אוקיי. Okay.
ובעצם לתוך הבית הזה גדלתי.
שזה בית צבאי או שלא בהכרח?
לא הייתי קוראת לו צבאי, כמו שהייתי קוראת לו מאוד ארץ ישראלי, מאוד ערכי, מאוד דוחף לכבוד האדם ולחנך, ובכל מקום להיות אנשים משמעותיים. ואם אפשר גם להתעסק בביטחון המדינה או בסיוע למדינה באיזושהי צורה, וזה הבית שאליו גדלתי, שאני גאה בו ברמות, ומאוד מאוד אוהבת אותו.
בואי נדבר רגע אחד על אבא. התחלת ככה שהוא היה מג"ד בשריון, וגם התחיל בסיירת מטכ"ל, זה כאילו לא מתכנס. אז בואי תעשי לנו רגע סדר.
אז אבא שלי התחיל כלוחם בסיירת מטכ"ל, עשה את כל המסלול, וכשהוא יצא לקורס קצינים, לאחר כמה זמן, הוא החליט שהוא עושה הסבה לשריון.
לא החלטה רגילה.
ממה שאני זוכרת, הוא מאוד מאוד אהב את המכונה הזאת, הגדולה, העוצמתית, והוא האמין המון המון בכוח שלה ובכוח של האנשים שהם משפחה. וגם לאורך השירות שלי, אמנם לא שירתתי אף פעם בשריון, אבל תמיד הסתכלתי על שריון כמשפחה מאוד מאוד גדולה. ורואים את זה בעיניים ובמבט ובהכל. אז הוא עשה סבא לשריון, הוא עשה כמה וכמה תפקידים בשריון, היה מג"ד בשריון בגיל 29, ואנחנו מדברים על 1976, כשהוא יורד עם הקצינים שלו, הם נוסעים בשטח, ובעצם בתרום אימון בסיני, ובעצם מה שקורה זה שהדרך נעשית תלולה, לא ברורה כל כך, ואחד יורד לכוון. והוא מתחיל לכוון בסימנים לא ברורים, ואף אחד לא מבין כל כך מה הוא אומר, והוא מנסה להסביר להם שהצוק עומד להתמוטט, ושיסו אחורה. והצוק התמוטט.
זאת אומרת, הם לא הבינו את הסימנים שלו.
לא, הם לא הבינו בכלל מה קורה מסביב, לא הבינו את התוואי, לא בכלל, שום דבר. והצוק התמוטט, ואחד נפגע, אחד יורד... אחד בעצם שכיוון הולך להזיק עזרה, ואבא שלי, הג'יפ, התהפך עליו, והוא בעצם נכנס לתרדמת, לקומה.
זאת אומרת, זו תאונה קשה מאוד.
קשה מאוד.
שהוא נמחץ בעצם מתחת לג'יפ.
נכון. והוא כמובן עוד לא יודעים באותו שלב בכלל את, את כמות הפגיעות, או כמה זה...
לא יודעים להעריך את מצבו.
בדיוק. ואנחנו מסתכלים בעצם על מצב שהוא פשוט בתרדמת, 3 חודשים, ובמהלך 3 חודשים האלה הוא מתעורר פעם אחת, אבל חוזר חזרה.
חוזר חזרה לקומה.
כן. והוא בעצם בקומה 3 חודשים, כשהוא, גם בספר שלו הוא מתאר את זה, אף אחד לא האמין שהוא יתעורר. כאילו, זה משהו שהוא מאוד... שומעים גם, הוא שומע שמבטרים, שאומרים לא, אין, כאילו, אפשר לסיים את הסיפור, זה לא, הוא לא הולך לקום.
אפשר לנתק מהמכשירים, לא נעים להגיד.
הוא לא הולך לקום.
עכשיו, זהו מספר בדיעבד מתוך הקומה, שהוא שומע, כן, שמבטרים
ממש,
עליו בעצם.
ממש בספר הוא מספר את זה, אבל, ומעבר לזה, הוא בעצם, כשהוא מתעורר, אז הוא מתחיל פעולות שיקומיות. קשות מאוד. כאילו, אם אנחנו רגע מסתכלים עלינו כשאנחנו חיים, ויש כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים שהם בכלל כל כך טריוויאליים לנו, שזה להרים את היד, או לגרד, או לא משנה מה, ודברים
לקום.
גם הרבה יותר קשים מזה.
לקום, ללכת.
לקום, ללכת, לנשום. כאילו, פעילויות שתינוק עושה בפעם הראשונה, אז פתאום כשהוא מתעורר, זה בדיוק מה שהוא חווה.
זאת אומרת, אחרי קומה של 3 חודשים, למעשה הוא צריך ללמוד לחיות מחדש.
נכון.
לעשות כל...
בכל הגוף. זה...
זה אירוע... שיקום של מאפס. זאת אומרת, להתחיל...
לגמרי. שיקום.
באותו שלב, בין כמה הוא?
הוא בן 29.
וואו.
סך הכל. הוא נשוי, ובעצם כשהוא מתעורר והוא... פגוע ראש, כאילו, לכל דבר. הקומה הזאת גרמה להרבה הרבה, לפגיעה מאוד קשה. במוח, בעצבים, בשרירים, בזיכרון. הזיכרון הוא, לאורך גם שנים אחר כך, הוא יהיה המוטיב החוזר של הבעיה הרפואית. אבל זה באמת, זה המצב, וזה מצב מאוד מאוד קשה, וגם חסר עונים, אבל לא אצלו, כאילו...
אוקיי, איך הוא באמת מתמודד עם, עם הצורך פתאום מלהיות מגד בשריון ובוגר סיירת מטכ"ל, שזה אנשים מאוד מאוד חזקים, עם הצורך ללמוד ככה הכל מחדש, מאפס?
אני חושבת כשאבא שלי היה רואה משהו שקשה, הוא לא היה מסתכל עליו כקושי, הוא היה מסתכל עליו כהזדמנות ל... התחיל מחדש, וזה קשה, אין ספק, והוא היה אמיץ מאוד, ואני מעריכה אותו בכל כולי, אבל באמת, באמת, שזה פעילויות שהרבה תמיכה מסביב עוזרות להם, בעצם, עוזרות לו להשתקם, חברים שעוטפים אותו ומקבלים אותו אליהם, ומשפחה, כמובן, ובעצם בתוך כל הסביבה הזאת, הוא גם מקבל המון המון תמיכה מהצבא.
אוקיי.
והוא מבין שהמקום שלו זה השירות הצבאי.
אוקיי.
והוא יעשה הכל כדי לחזור לשם.
זאת אומרת, את אומרת קודם כל, אחרי פציעה כזאת, הרבה אנשים לא חוזרים להיות מה שהם היו פעם.
נכון.
ובוודאי שלא חוזרים לשירות. ואת אומרת בדיוק הפוך. זאת אומרת, הוא ראה בזה הזדמנות, נלחם... על לחזור עד כמה שניתן לתפקוד ולחזור לשירות?
נכון. זה אמנם לא, כמובן לא היה שם בהתחלה. בהתחלה זה קושי, בהתחלה זה התמודדות. זה הדבר הראשון, כמו אצל כולם, אבל
ברור.
מתוך הראייה והסיפורים של מה שהוא עשה ומי שהוא עבור אנשים שאתה יודע, באים לבקר אותו, או שהוא כבר יוצא מבית החולים בעזרת המון המון סיוע של מחלקת השיקום, ובעצם כשהוא מתחיל את החיים חזרה, הוא מבין מי הוא ומה הוא, וכמה הוא יקר לאנשים שסביבו, ואיזה מין, מה הדמות שלו? הוא מפקד. והתפקיד של מפקד זה לעמוד שם עם האנשים שלו ולחזור חזרה.
אין בסביבה הקרובה אמירות של אולי די? אולי בוא נחיה עכשיו חיים קצת יותר רגועים, קצת פחות מתוחים. בכל זאת הייתה פה פציעה אנושה. נכון. אין איזה אמירות כאלה מסביב? של המשפחה, של חברים, של מכרים?
באותה תקופה קוראים לזה גם הנס הרפואי. כשיש כתבות ככה ישנות, שחור, שחור לבן, שאנחנו רואים, אז זה ממש רשום שם. ואני חושבת שבתפיסה שלו לא הייתה אופציה שבה הוא לא חוזר להיות
אין
הוא.
אין אופציה כזאת, את אומרת.
אין אופציה כזאת.
וגם אין אופציה שהוא לא חוזר לצבא.
את זה אני לא יודעת, אפשר להגיע יום אחד לשאול אותו, אבל, אבל הראייה הזאת של להיות לוחם ומפקד, זה אומץ לאורך כל הדרך. גם זה אומר שיהיה לי קשה בדרך, אני אעשה את זה, ואני נלחם על, על המקום שלי בעצם להיות משמעותי, ולהמשיך את המשמעות הזאת שעשיתי עד עכשיו. אין ספק שהלחימה הזאת קשה, אין ספק שלחזור לצבא זה לא ככה, זה לא בשנייה. אבל זה פעילויות שיקומיות מטריחות קשות גם בכללים. אני רגע לוקחת את הטיפוס, זה לוחם שעושה הכל בידיים, כאילו לא צריך עזרה מאף אחד, ופתאום מישהו צריך לעזור לו ללכת, כאילו זה תפיסה מחשבתית אחרת לגמרי.
משבר לא פשוט.
משבר לא פשוט וגאווה ענקית.
בואי תתארי לי, אם אנחנו קופצות כמה שנים קדימה, אז היו לכם עוד לא מעט משברים רפואיים עם אבא. ובכל זאת, את זוכרת אותו לא כאדם חולה.
נכון.
את זוכרת אותו כגיבור, כמו שאת מתארת אותו. בואי תתארי לי ככה את הזיכרונות הכי חזקים שיש לך מאבא.
אני יכולה להגיד לך שכשהייתי אמרתי שהמוטיב המרכזי בפציעה זה הזיכרון. בא עם זה אחר כך גם סכרת, שנוצרה כתוצאה מהפגיעה המוחית ב-1976. ולאט לאט אנחנו לומדים להתמודד עם זה כמשפחה. וכמו שאמרתי, זה בן אדם שלהגיד לו מה לעשות, זה אירוע, זה לא
קורה.
פשוט.
אוקיי.
אבל הוא מקבל את זה, והוא מקבל בהבנה, והוא יודע שכל מה שאנחנו עושים הוא לטובתו. ואני חושבת שהסיבה שלא ראיתי את אבא שלי אף פעם כאבא חולה, זה כי הוא תמיד, תמיד דאג להיות שם, בכל הנקודות שאני צריכה אותו.
תני לי דוגמה.
הוא היה איש מאוד משכיל, חכם ברמות, באמת, לא רוצה להעליב את אנשי העולם, אבל אני לא מוצאת בן אדם ברמת המשכל שלו.
Okay.
הוא קורא המון, ולומד המון, וכותב המון. ומעבר לזה, הוא גם, הידע שלו, הידע הכללי, אבא שלי זכר כל תאריך שאי פעם תבקשים ממנו. כל תאריך, כל מלחמה, כל ניואנס בהיסטוריה, בין אם זה שלנו ובין אם זה של אחרים. ואם זה עזרה בשיעורי בית, או אפילו גם ברמת החוסן, להתמודד עם ילדים קראים או כל דבר כזה. אבא שלי תמיד היה בן אדם הזה של זה קטן עלייך. כאילו, בואי נתמודד עם זה. זה קטן עלייך.
זאת אומרת, הוא היה בן אדם גם מאוד אופטימי. הכל
כן.
הכל קטן עלייך. תמיד לראות את הטוב.
זה לא יודעת אם זה לראות את הטוב. כאילו, בסוף כן יש קשה וברור, אבל זה לראות את היכולת, זה לדעת שאנחנו מסוגלים להכל, כל מה שיבוא אלינו, יש לנו את הכוחות ואנחנו יכולים לעשות את זה, גם זה יהיה קשה, אבל זה הראש.
זאת המשמעות. אני רוצה לעשות התנחת הראשונה ונשמע את השיר של שלמה ארצי, תתארו לכם. בואי תספרי לנו למה בחרת את השיר.
זה שני שירים של שלמה ארצי שתפסו אותי ככה, את כולנו, את כל המשפחה, אחרי הפטירה שלו. לא דיברנו בכלל על הפטירה שלו, אבל כשהיא הייתה בעצם מאוד דומה לפרידה הראשונה בפציעה, ואנחנו בעצם בתקופה של שבועיים וחצי שהוא עוד פעם חוזר לקומה, והשירים האלה הם שירים שבעיניי מסמלים המון תקווה, המון שיח על הזדמנות, על רוח חדשה.
אז נשמע את השיר ואז נמשיך את השיחה איתך.
לגו.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה, תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, רחות עצים לאים בטות, ושנינו שיקורים, אם ייפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות ערה, תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, בתוך החושך עולם פשוט, תארו לכם קצת אושר.
אז תתארו לכם קצת אושר. ואנחנו בשיחה עם סרן יעל בן ארצי, שהיא ביתו של אלוף משנה אברהם בן ארצי, ובדיוק דיברנו ככה על, על השבועיים האחרונים לחייו. ודיברת על זה שנדרשה שם לא מעט אופטימיות. בואי נדבר על זה קצת, מה היה שם?
יוני 2010, הוא בעצם חווה אירוע מוחי במהלך פיזיותרפיה בבית הלוחם, שזה מקום יקר לליבנו, והיינו שם הרבה מהילדות שלי. Mm-hmm. והוא מובא לבית החולים, ואנחנו מגיעים לשם גם. ובעצם מה שקורה זה שבמסגרת האירוע המוחי, אז הוא מאבד את ה... יכולת לדבר נורמטיבית. כאילו, okay. הוא מדבר ג'יבריש. Mm-hmm. ואבא שלי הוא איש של מילים. אמרתי מקודם, הוא בן מאוד משכיל, אבל מעבר להכל, אני חושבת שאחד הדברים שהכי מסמנים אותו, זה באמת העניין של החיבור לשפה העברית.
אוקיי. Okay.
ואני ואחותי מגיעות לשם, mm-hmm. ואנחנו עומדות מעליו, והוא עוד ער, והוא מדבר אלינו, והוא אומר לנו משהו, ואנחנו לא מבינות מה הוא אומר, כי הוא לא, אנחנו לא מצליחות להבין. והוא קולט שהוא לא מוציא מדבר. מילים. והוא לא מבין. ואני זוכרת הרגע הזה כרגע מאוד מאוד קשה. כאילו אם אנחנו מדברים על אתגר או התמודדות, זה רגע מאוד מאוד קשה בסיטואציה.
שאת לא מצליחה לתקשר איתו.
זה לא כמו לא להצליח לתקשר אותו, לתקשר אותו אני יכולה גם במבט, אבל הסיטואציה שבה הוא אדם ששפה כל כך חשובה לו, וכל כך, יכולה לשאול את חברים שלי שמגיל מאוד צעיר הוא מתקן אותם בבית בעברית והכל, ופתאום הוא לא מצליח להוציא את מה שהוא מנסה להגיד, וסיטואציה שהיא לא פשוטה לשתינו, ואנחנו יוצאות החוצה, קונות ארטיק. שלגון, איך שנקרא לו.
אפרופו שפה עברית.
בשפה העברית. ואז אחרי כמה דקות אנחנו חוזרות פנימה, ואנחנו שומעות איזושהי סיטואציה מתרחשת, ודברים זזים, ואז את המשפט אברהם, אברהם, אברהם תתעורר, ובעצם מאותו רגע תחילים לזוז שם דברים, ואנחנו מבינים שהוא איבד הכרה. והוא נכנס בעצם לקומה נוספת של שבועיים וחצי לערך. ובזמן הזה אני בת 15 וחצי, וכל המשפחה שלנו, אמרתי, אנחנו מאוד מאוד קרובים, ואני אגיד את זה, ואני חושבת שהפטירה שלו אפילו חיזקה את כל הביחד שלנו. היה איזה בית קפה שהיינו יושבים בו בבית חולים, קראו לו לפריות, שזה okay. כאילו לבריות, okay. לבריות. והיינו יושבים שם כל האחים, כל המשפחה, כל הזמן, גם האחים שלי למחצה וגם האחים שלי משני ההורים שלי, ומרגישים את הביחד הזה, מרגישים את אבא. כאילו זה אבא שלי, הביחד הזה, לשמור עלינו מאוחדים. ובעצם אחרי שבועיים וחצי, עם חום מאוד מאוד גבוה, במסגרת הזמן הזה הוא גם עובר לאיזשהו חדר יותר מקל, ובעצם ביולי 2010, בראשון ביולי 2010, אמא שלי קמה בבוקר אחרי יום שלם שהיינו אצלו כולנו, שזה לא יצא לנו כל כך, תמיד היינו כזה משמרות. בסוג של משמרות, ובאותו יום ספציפית כל האחים שלי, כל השישה, כולנו ממש היינו שם מהבוקר עד הערב.
כולם מגיעים.
ובעצם החום שלו היה מאוד גבוה כשהגענו, וכשיצאנו היה חום של אדם נורמטיבי לגמרי. וזה נותן לך תקווה, כל מה שחשבנו עליו זה שמחר אבא מתעורר,
והכל
יהיה בסדר. ובבוקר אמא שלי לבשה חולצה לבנה, ובאה לצאת מהבית, והיא מקבלת שיחת טלפון, מאירה את אחותי ואומרת לה, תאירי את הילדים, אני נוסעת לשם, היא הגיעה לשם, אנחנו הגענו אחריה, והוא בעצם נפטר.
אוקיי. אני מניחה שעבור ילדה בת 15, זה משהו טראומטי, זה אירוע קשה.
זה אירוע קשה, אבל ואני ממש זוכרת הרבה דרכים שלי להתמודד עם זה. אם זה בשבעה שהייתי עם המשפחה שלי והייתי בחוץ ושמעתי את הסיפורים, אבל הרבה מאוד בחרתי דווקא להיות עם החברים שלי שיחזקו אותי בחדר ויצחיקו אותי, והייתה לי חברה טובה גם שאמרה, אני פה למה שאת צריכה, אם את צריכה חיבוק אז אני אחבק אותך, אם את צריכה שאני אצחיק אותך, אז אני אצחיק אותך, ואם את צריכה שאני אבכה איתך, אז אני אספר לך את הזיכרון הכי מתוק שיש לי מאבא שלך, ואנחנו נעשה את זה ביחד.
יפה.
והייתי מוקפת באנשים טובים.
מה המורשת הכי חזקה של אבא בעינייך? משהו שככה לאורו את הולכת?
אני חושבת שזה באמת העניין של, יהיה לנו אתגרים בחיים תמיד, אבל אנחנו לא נשאר סטטים אליהם, אנחנו ננצח אותם, אנחנו נראה בכל אתגר כהזדמנות. זה גם מה שאני השתדלתי ללמד את הצוערות שלי בכל רגע שאני יכולה, אבל זה לא לוותר על האתגר, לא לברוח ממנו, דווקא להתמודד עם הדברים שנראים לנו פחות קשים, פחות קלים, ולקום עם משברים, נופל וקם.
נופל וקם. אני רוצה ככה לעבור איתך, דיברנו על אבא ועל המורשת שלו, כשאת מתגייסת, זה ברור לך שאת הולכת להיות קצינה, זה חלק מהמורשת בעינייך? זה היה מאוד ברור שלא, ואמרת גם אמא הייתה קצינה בחירה, זה משהו שהוא...
אני זוכרת כשהייתי בת 16 וחצי, אני יושבת בבית ואני מחכה לציונים של הקאבה והדפר, ואמא שלי ברקע, אני שומעת אותה אומרת כל הזמן, בזמני לא ידענו, ואני הייתי קצינה, אז הכל בסדר.
אז הכל בסדר.
לא ידענו. ואני, לא, ברור שאני רוצה לדעת, זה הכי חשוב לי, ואני זוכרת, היה לי מחשב לבן כזה קטן, פתחתי אותו כל רגע, ניסיתי לראות, לרענן את העמוד, ופתאום עולה הקאבה והדפר שלי, שהוא לא קאבה ודפר של קצונה, הוא 50-50, ואני מסתכלת ואני לא יודעת מה לעשות, ואני אומרת לאמא שלי, לא, אני לא אהיה קצינה.
למה זה היה חשוב?
בזמנו זה היה חשוב, אני חושבת, בפחות ידיעה למה זה חשוב לי, כאילו, זה היה...
אבל זה היה ברור לך.
כן, זה היה ברור לי שאני, גם היה לי ברור שאני אהיה יום אחד קבנית, ואני לא...
ולא הגעת לשם.
תראי, אולי. אולי? יום אחד, אבל... היה לי ברור הרבה מאוד דברים שהם הסתכלות על ההורים שלי, ומשם זה מה שאני רוצה לעשות, ולאט לאט גם התוויתי את הדרך שלי לעצמי. אבל הסתכלתי בראייה שאני רוצה לתרום למדינה, אח שלי עושה את זה, אחותי עשתה את זה, אחותי עשתה את זה. מלא
כל האנשים סביבך
שעשה את זה, ואני גם רוצה לחוות את זה, ופתאום עומד מולי הנתון הזה, ואני, כל מה שאני חושבת עליו זה, אוקיי, אז זה לא יקרה. אבל בכל מקרה, אני מתגייסת מתגייסת להיות מש"קית ת"ש באפריל 2013.
אפרופו הגיוס שלך, את אומרת, כמו שסיפרת, אבא נפטר כשהיית בת 15, לא בדיוק חושבים על להיות חייל בגיל 15. לך היה ברור כשהתגייסת מה אבא היה רוצה בשבילך? היו לכם שיחות על זה? או שבכלל לא היה צריך לדבר, זה היה ברור?
לא לנו שיחות על צבא יותר מדי לדעתי, כאילו גם זיכרון...
ממה שאת זוכרת.
כן, בדיוק. לא היה לנו שיחות יותר מדי על צבא בהקשר שלי, אבל היה לנו שיחות על תרומה, okay. על לעשות דברים משמעותיים בחיים. ואני חושבת שזה...
משם זה בא.
שמשם זה בא. מהמקום הזה שגם לעזור לאנשים שצריכים עזרה מסביבי, ואני חושבת שזה משהו שהוא די דאג שנסתכל עליו לאורך כל הדרך, הוא ואימא שלי, שזה נתון של שניהם ביחד, אבל... מאוד להסתכל על הסביבה ולראות מה הסביבה צריכה, ולהיות במקום הזה של נתינה לאחר תמיד. ואני חושבת שמשם ידעתי מה הוא רוצה, אבל גם כמובן הייתה לי את הדרך שלי. כאילו, הוא גם בחיים לא היה חוסם אותי ממשהו שהייתי רוצה.
ברור. את יודעת, זה די מפתיע שאדם שעובר כל כך הרבה מהמורות בחיים וכל כך הרבה קשיים, בסוף, בדרך כלל, אתה אדם קרוב אצל עצמו. זאת אומרת, קשה לו, אז הוא מתמקד בקושי שלו. הוא לא מסתכל על לעזור לאחרים, על מה אחרים צריכים. אני צריך עזרה, קודם אני. זה לא עבד ככה?
יש סיפור מאוד יפה, שלדעתי סופר בשבעה, אם אני לא טועה.
אוקיי.
אבל היה... איזושהי פלוגה, צוות שהתאמן במקום מסוים, וזה הגיע כבר יום שישי, ולא היה להם מספקה, לא היה להם אוכל, שום דבר, ופתאום הגיע סגן אלוף בן ארצי, מגד, ומביא לחבר'ה האלה חלה ויין לשבת, ואוכל, הספקה רצינית מאוד, והם אומרים, כאילו, מאיפה הוא בא לנו? מאיפה זה הגיע? ואני חושבת שזה סיפור, ויש כמה כאלה, תודה לאל, שזכינו לשמוע אותם. ואחד הדברים היפים זה שזה לא שמענו את זה ממנו, אף פעם. אני חושבת שכל הסיפורים הבאמת מאוד מרגשים על דברים שהוא עשה, אנחנו שמענו בשבעה.
שמעת בשבעה מאנשים אחרים. אנחנו נעשה עכשיו עוד אתנחתא מוזיקלית ונשמע את אברהם טל מחוזקים לעולם, את רוצה להגיד על זה מילה לפני שאנחנו משמיעים את השיר היפה?
זה היה, יש את השיר, את השירים ששלום ארתי שהם היו השירים משפחתיים שלנו.
אוקיי.
זה היה השיר שלי בזמן, בזמן הקומה.
זה מה שחיזק אותך.
זה היה השיר שלי בתוך כל הבגרויות, בתוך כל הדברים האלה. זה מה ששמעתי כל היום באוזניים.
טוב, אז שיר אופטימי, מחוזקים לעולם. מחוזקים לעולם. שיר מאוד אופטימי, וכל השיחה איתך, אני חייבת להגיד, יעל, היא מאוד, מאוד אופטימית, מאוד נתגבר על הקשיים, בוא נראה איך אנחנו לוקחים את זה והופכים את זה לאתגר. אין רגעים קשים? אין רגעים שאת אומרת, קשה להיות יתומה, רגעי משבר?
יש הרבה רגעים כאלה. בדרך כלל הם מקבלים את המענה של משפחה מאוד מאוד חזקה שמסייעת לי לעבור אותם. אם זה אמא שלי ואם זה אחים שלי, שהתברכתי במשפחה באמת באמת מדהימה. אבל יש רגעים קשים. יש רגע שהוא זכור לי היטב, דווקא הוא קרוב מאוד לפטירה. ממש אחרי ההלוויה, אחרי השיבה, הלכתי לעבוד. מצאתי איזו עבודה ב-All Jobs. כל מה שרציתי לעשות זה להתנתק. הלכתי לעבוד ועבדתי בכפר השעשועים, ואחרי חודש שעבדתי, שבתוך החודש הזה אני ממש מתנתקת, אני מתרכזת אך ורק בעבודה, ובסוף היום אני מגיעה הביתה, ואין מה לעשות, הדמעות יוצאות החוצה, ואני סוגרת את הדלת ואני מתיישבת על הרצפה ואני בוכה. וזה כל יום, ואני חושבת שאני יכולה להתמודד עם זה, כי זאת אחלה דרך להתמודד, ומה שלא ידעתי בזמנו, שזה לא הדרך להתמודד. למרות שאני מאמינה שלכל אחד יש את הדרך שלו, ואם באותו רגע בחרתי איך לעבוד, אז כנראה זה מה שהגוף שלי היה צריך. ואז בסוף אותו חודש שעבדתי, אז אני שומעת איזשהו רעש בקומה למטה, ואני מסדרת טושים, ואני יורדת למטה, ואני רואה ילד צועק, והוא ילד קטן, קטן, אבל צועק על אבא שלו, אתה תקנה לי את זה, תראה באיזה מצב אתה, אני רוצה את זה עכשיו, אתה חייב לי את זה. ואני מסתכלת על האבא, ואבא על כיסא גלגלים. וזה הזיכרון האחרון שיש לי גם מאבא שלי. אבא שלי על כיסא גלגלים בתקופה האחרונה שלו, בעקבות פציעה שבגללה הוא הלך לפיזיותרפיה בבית הלוחם. ואני מאבדת תחושה ברגליים. ואני רצה החוצה, מחוץ לחנות, ואני בוכה את נשמתי.
מה זה עושה לך, האירוע הזה? זאת אומרת, זה מחזיר אותך לזיכרון האחרון של אבא, או הדרשנות הזאת? מה בעצם גורם לך לאבד שיווי משקל פיזית?
קודם כל, אחד הדברים שאתה הכי רוצה לעשות כשמישהו נפטר, זה לדבר איתו.
אוקיי.
ולא יש את ההזדמנות הזאת, הוא יכול לדבר איתו, וזה מה שהוא בוחר להגיד לו, זה ילד חוצפן. אבל קודם כל זה, ואחר כך זה שהוא חסר. הוא חסר, והנוכחות שלו חסרה. אבא שלי הייתה לו צליעה ברגל, אז כל הנוכחות שלו בבית הייתה מאוד גבוהה. כאילו, את שומעת אותו הולך, את מרגישה את זה, זה קרוב אלייך, את שומעת את זה כל הזמן, זה לא משהו ש... ופתאום זה קאבי כזה, זה חסר. ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אז הגיע הזמן להפסיק לעבוד, ללכת הביתה.
דווקא הקושי מביא אותך חזרה הביתה? זאת אומרת, את לא ממשיכה לברוח?
הוא מביא אותי הביתה כי אני חושבת, כי אני מבינה שיכול להיות שאני קצת בורחת ממשהו שאני צריכה להתמודד איתו. ובגיל 16 זה סיטואציה קשה מאוד להבנה.
אז זהו, אני מנסה לחשוב, זה תובנה מאוד בוגרת לילדה בת 16, להבין שבעצם את צריכה ללכת ולהתמודד עם הקושי.
אני חושבת שראיתי פשוט את זה שאם אני לא אעשה את זה עכשיו, אז אני הופכת למישהי שאני לא מתחברת אליה. ואם אני לא מתייחסת רגע, כמו שאני לא אלך ברחוב ואראה מישהו עצוב ולא אתייחס אליו, אז אותו דבר, אם אני עצובה, אני צריכה להתייחס לעצמי רגע. וזה מה שהיה נכון לעשות. וגם במהלך השירות, הוא היה שם הרבה מאוד פעמים.
בוא נדבר באמת על השירות. עשית שירות ככה, התחלת אמרת בתור משק איתש, שזה גם ככה לעזור לאחרים.
נכון.
מה החוט המקשר באמת בין כל התפקידים?
קודם כל אני אגיד שהדרך שלי להגיע לשם הייתה בזכות, הרבה בזכות המשפחה שלי כמובן, אבל בזכות הקצינת נפגעים שליוותה אותי עוד לפני הגיוס. ישבה איתי 6 שעות בחדר עבודה של אבא שלי, שזה היה הבקשה שלה, לשבת שם דווקא במקום הזה שהוא זיכרון האחרון כביכול ממנו. וזה חדר עבודה שכל הסיטואציה סביבו זה אבא שלי. זאת אומרת, היא שם למעלה מ-1,000 ספרים, אני חושבת. כל אחד מהם כתוב הקדשה כזה, וכל הספר גם יש תיקונים של ניקוד שהוא עשה לכל הסופרים בעולם בערך. ונטה, הקצינת נפגעים שלי, שלא הכרתי אותה בכלל, זה היה המפגש הראשון שלנו, היא הייתה האהבה הראשונה שלי לצהל, כאילו האישה מדהימה ומאוד עזרה לי רגע להבין מה אני רוצה לעשות. והגעתי להיות משק איתש, והייתי משק איתש בתותחנים, ועזרתי להרבה משפחות ולוחמים וחיילים, שבאמת גרמו לי גם להרגיש מאוד משמעותית, וכל יום שלי הסתיים בעשייה מאוד גדולה למען משפחות שמבחינה כלכלית צריכות את העזרה הזאת, חיילים בודדים, ואנשים שאני בקשר איתם גם עד היום, כאילו, כשהייתי עוד משקית, וזה זכות ענקית להיות בתפקיד הזה. ואחר כך, כשיצאתי לקצונה בעצם, אז כשהייתי בבעד אחד, היה לי מאוד קשה עם, יצאתי לקצונה כקצונת, כחריגת נתונים, זה סיפור בפני עצמו, ולא ניכנס אליו. אבל, וכשהייתי בבעד אחד, היה לי מאוד קשה עם הכושר, עם הריצות, בעיקר, ושם פגשתי את אבא שלי עוד פעם.
מה זאת אומרת?
הייתה ריצה גורלית שהייתי חייבת לעבור אותה, ולא ידעתי איך לעשות את זה. לא ידעתי איך. אני זוכרת את הסיטואציה הזאת כשהתבקשתי לרוץ בזמן שאני מחליטה עליו, ואימא שלי יוצאת לריצה בבית בהרצליה, היא עולה על ההליכון, אחותי יוצאת לריצה בחוץ, ואני מתקשרת אליהם, אומרות לי, אנחנו כבר רצות, את יוצאת לריצה? אמרתי, כן, אני יוצאת עכשיו.
עכשיו, הריצה הזאת הייתה גורלית כי?
כי הייתה ריצה שאם אני לא אעבור אותה, אני לא אמשיך להיות קצינה.
אוקיי.
וזו הייתה החלטה מאוד יצירתית של המפקדים בצהל, ומאוד מסייעת, ומאוד הייתי גאה גם בארגון שאני נמצאת בו, בזכות ההחלטה הזאת. ובעצם באמצע הריצה, התפקיד שלי היה לרוץ, אסור לעצור. זה היה התנאי. ובאמצע הריצה אני מרגישה שאני לא יכולה יותר, שאני חייבת לעצור. ואני חייבת לעבור להליכה, ואסור היה לי לעבור להליכה, זה היה התנאי. ואני זוכרת שאני מסתכלת על הערים בנוף היפהפה הזה של מצפה רמון. באמת, אבא, תגיד לי שאני עוברת את הריצה הזאת, זה הדבר החשוב. והתחלתי לדבר איתו. התחלתי לדבר איתו על כמה הוא גאה בי, על הדרך שעשיתי עד עכשיו. והתחלתי לדבר איתו על המשפחה, והדכנתי אותו בכל מיני דברים. למרות שהוא רואה הכל, אבל זו הייתה הזדמנות טובה.
וכל זה קורה במהלך הריצה.
כל זה קורה במהלך הריצה, וכמובן בלב, אבל...
ברור,
זה...
ברור. ואת הריצה הזאת סיימת.
את הריצה הזאת סיימתי, התקשרתי והייתי...
מאוד גאה בעצמך.
מאוד גאה בעצמי.
וזה משהו שאת אומרת, זה עשיתי או הצלחתי בזכות המורשת של אבא, או בזכות הזיכרון שלו?
הצלחתי בזכות מי שאבא שלי היה בשבילי, והמשפחה שהוא ואמא שלי עשו. ביחד, כאילו, האירוע הזה של תמיכה מרחוק, אני לא חושבת שהוא ברור כמה הוא משמעותי, כאילו, אני יוצאת לריצה ושני בני משפחה שלי יוצאים לריצה באותו זמן, רק כדי להיות איתי במאמץ הזה. כאילו, גם אם זה רוחנית, גם אם זה, להיות איתך במאמץ הזה, ואני חושבת שזה מה שאבא שלי יותיר פה. את הביחד הזה, את זה שאנחנו פשוט לא נפרדים. אני אגיד משהו קטן, אני הייתי בחופשה ביוון, בחרתי לנסוע לבד לעצמי, ובמהלך החופשה זה פעם ראשונה שנסעתי לבד, והייתי, היו לי הרבה שאלות והרבה דברים. לא הייתי עושה את הזמן הזה בלי אחים שלי. הם היו שם, והם לא מובן המילה.
בשבילך.
והם תמיד היו שם. כאילו, אם אני מסתכלת על זה, לאורך כל הדרך, זה המורשת של אבא שלי, להשאיר אותנו מאוחדים כל הזמן, ולהיות שם אחד בשביל השני בכל משבר, ואני גם מרגישה ככה כלפי אחים שלי, כמו שהם כלפיי.
אני רוצה ממש לפני שאנחנו מסיימות, כי יש לנו עוד ממש כמה דקות, הגעת בשלהי השירות שלך להיות מפקדת השלמת קציני נפגעים. זאת הייתה איזושהי סגירת מעגל בעינייך, או שזה פשוט היה... עוד תפקיד שאת עושה אותו טוב? הייתה לזה משמעות?
התפקיד הוא מפקדת השלמת קצונה של מערך התש ומערך הנפגעים. ובמערך התש אני בקיעה, הייתי קצינת תש כמה וכמה תפקידים, ובמטה, בשטח, בכל מקום שצריך, ובקצונת נפגעים היה לי יעד מאוד ברור. אני לא... אהיה סתמית, זאת אומרת, אני אשתמש במה שאני יודעת, ואני אלמד את הצוות, את צוות נפגעים, למרות שלהכשרה שלי הוא לא נפגעים, ואין לי מה ללמד אותם מקצועית. אני אתן להם מהמקום שלי, מהראייה שלי, של מה זה להיות בת למשפחה שכולה במהלך השירות הצבאי. איך קצינת נפגעים צריכה ללוות, כי היה לי גם את החוויה החיובית, וגם את החוויה השלילית, ומשתי החוויות האלה רציתי ללמד אותם. ואני חושבת שבתוך כל זה המסר היה מאוד מאוד ברור, וגם העברתי אותו לצוות נפגעים כמה וכמה פעמים, זה לא עוזב אותנו. זאת אומרת, הבת או הבן, המשפחה שכולה, הנפטר, הוא בכל רגע, גם אם זה זה שאני יושבת עכשיו בתחנת אוטובוס, ואני אסתכל לשמיים, ואני אראה פתאום איזשהו ענן שמזכיר לי משהו, זה זה, ואם אני אהיה לבושה במדים, אז זה עוד יותר מחזק את זה, ואם מישהו יגיד לידי משפט שהנפטר הקרוב אליי, נגיד אבא שלי היה תמיד אומר לאט לאט, ואם מישהו יגיד עכשיו לאט לאט לידי,
זה מיד מחזיר אותך.
הראש שלי ככה מסתובב, אני לא, זה שם. וצריך להבין את זה בביקור שאנחנו עושים את המשפחה שכולה, וצריך להבין את זה בשיח הראשון, ובשיחה גם עם הטלפון, ובכל מקום זה יכול לפגוש אותנו. והדבר העיקרי בתוך הסיפור הזה, זה שהרבה פעמים אני הרגשתי שהקצינת נפגעים שלי, הטובות שהיו ביניהם, הרגשתי שהם נשלחו בשמו של אבא שלי.
וואו,
התפקיד עד כדי שלהם, כך. אם אני מסתכלת על נטע למשל, אז הרבה פעמים הרגשתי שהיא הדמות שאבא שלי שלח לי, שהיא עושה את הדברים שהיא עושה בשמו, ושאני חושבת שזה נקודת הסתכלות מאוד חשובה לקצינת נפגעים, לראות את זה מהמקום הזה, מקום של יראת כבוד, שאנחנו תופסים מקום מאוד משמעותי בחייו של הבן או הבת למשפחה שכולה, ובכלל גם לימדתי אותם על מה זה לחיות עם נכי צהל, מהמקום שלי.
זאת אומרת, השתמשת לגמרי בסיפור האישי כדי להסביר על מה את מדברת.
כן, גם בשיחות מסדרון וגם בשיעורים מהותיים שבניתי עבורם. זאת אומרת, בין אם זה שיעור שבניתי לכל ההשלמה, שדיברתי איתם על נקודת הפתיחה שלנו, על זה שתמיד תהיה לנו נקודה פתיחה חדשה, תמיד יהיו לנו אתגרים בדרך, גם זה אתגרים קטנים ולאו דווקא נפילה מצוג גבוה, אלא משהו שהוא קטן, לאו דווקא נמאחנו מתחת לג'יפ, אבל זה יכול להיות אפילו משבר עם מפקד. משהו הוא משבר עבורנו, הוא משבר וצריך להכיר בו כמשבר, וצריך לראות אותו כהזדמנות, כהזדמנות לצמוח ממנו, כאתגר שאנחנו לא מבטרים עליו.
יש איזה משהו ככה בתפקיד הזה, כשהגעת להיות מפקדת של השלמה של בין השאר קציני נפגעים, שהיה בעינייך סגירת מעגל, זאת אומרת, אמרת, או, עכשיו אני, יש לי את ההזדמנות להחזיר טוב למערך הזה, שכמו שאת אומרת, תמך אותי והביא אותי קדימה?
לחלוטין. מזה שיכולתי ללמד, אני משבחת את נטע בכל רגע בחיים שלי בערך, אבל והיא יודעת את זה, אבל מזה שיכולתי ללמד צוערות, איך לראות את האדם מולי בצורה שהיא קצת אחרת, ולאו דווקא להסתכל על התורה הכתובה, אלא לראות משהו אחר, לשמוע מחוויות שבאמת יכולתי, תודה לאל, יכולתי ללמד אותם על קצינת נפגעים מאוד מאוד טובה, שהייתה מאוד משמעותית עבורי בתקופה שהכל היה נראה מאוד אפור ומאוד קורס.
כן. אז את אומרת, דוגמה אישית היא תמיד הבסיס הכי טוב ללמוד. סרן יעל בן ארצי, הזמן שלנו הגיע לסיומו למרבה הצער. המון תודה על השיחה ועל הפתיחות, ועל ככה היכולת לבטא במילים קושי שהוא לא פשוט, והוא גם מאוד, מאוד אישי. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן שוב ביום שלישי הבא. בין השעות 1-2, עם נושא אחר. ואנחנו נסיים עם השיר של יורם גאון, שיר היחידה, שיר של סיירת מטכ"ל, נכון?
שאבא שלי כתב את ההמנון הזה.
שאבא שלך כתב, אז הנה, אפרופו, אנחנו מסיימות עם איש של מילים. איש של מילים כתובות, איש של שירים.
לחלוטין.
תודה, נועה. אנחנו נשמע את השיר.
אל הליל המפשיל שרדה עם מרינת הצרצר ונביחת הכלבים ובבוהן של יד זקור ומונח במסוק מתרחק בנביא כשאנחנו שרים שיר פשוט וענק בזיוף הקולות אך בהולם הלב יעמוד שם בת יום וימחה על ביצוע מושלם נקי ושלם הרעות הצומחת כל מטר שכאן היא רעות של אמת יש בה בכי ושירה זהו בית היוצר זה הרי הסדן ללוחם הבודד חשקתו מאירה שאנחנו שרים שיר פשוט וענק בזיוף הקולות אך בהולם הלב יעמוד שם בת יום וימחה לנו כף על ביצוע מושלם נקי ושלם ובעין חודרת שקטה ובוטחת כשירה בן תת שוב תוהה ושואל אל עורף אויב נחמוק שוב בנחת זו נבחרת המחץ של עם ישראל שאנחנו שרים שיר פשוט וענק בזיוף הקולות אך בהולם הלב יעמוד שם בת יום וימחה לנו כך על ביצוע מושלם נקי ושלם הצוות הבודד המנווט את דרכו על קוצו של הקוץ בדיוק לנקודה בין כוכב ושיח יעשה מלאכתו נינך אלה קין עובדי אדמה כשאנחנו שרים שיר פשוט וענב בזיוף הקולות אך בהולם הלב יעמוד שם בת יום וימחה לנו כך על ביצוע מושלם נקי ושלם בענן יראה קשת ויועיד ללוחמים את כותל מזרח אז תהה האומה בדחיל וניגשת אל סיפור חייהם החתום בגנזך שאנחנו שרים שיר פשוט